שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף סמך, אנחנו מתחילים בדף נ"ט עמוד ב', במשנה, שורה שביעית מלמטה, אומרת המשנה, השולח את הבערה ביד חרש או שוטה או וקטן, הדין שהוא פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, ואם הוא שלח את הבערה ביד פיקח, הפיקח חייב. ובמקרה שישנם מספר אנשים שמדליקים את האש, אחד הביא את האור ואחד הביא את העצים, אז המביא את העצים הוא זה שחייב. שהרי לולאו היה מביא את העצים, הראשון שהביא את האש בעצם לא עשה כלום. ועל אותו עיקרון, גם כאשר הביאו את הדברים בסדר הפוך, אחד הראשון הביא את העצים ואחד השני הביא את האור, אז המביא את האור הוא זה שחייב. ואם בא אחר, דהיינו אדם שלישי, וליבה את האש, המלבה חייב. אבל אם ליבתה הרוח, כולם פטורים. וביחס לדין הראשון במשנה, אומרת הגמרא שאמר יש לקיש משמד חזקיה, לא שנו. שהשולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים, אלא במקרה שמסר לו גחלת, שבדרך הטבע הגחלת מתעממת והולכת, דהיינו קבע וליבה אותה. אותו אדם שאין בו דעת, שהרי אנחנו מדברים על חרש שהוא לא שומע ולא מדבר, כך שאין לו תקשורת עם הסביבה, וממילא הוא כמו שוטה או קטן שאין בהם דעת. והיות שבדרך הטבע הגחלת הייתה אמורה להיחבות, בעל הגחלת פטור בדיני אדם, אבל הוא כן יהיה חייב בדיני שמיים. אבל במקרה שמסר לו שלהבת, שזו אש דלקת, אז בעל השלהבת יהיה חייב. מה איתה מה? מפני שמעשיו כגרמו לו. כי זה נחשב שהוא מסר מזיק ממש ביד אחרי ששוטה והקטן, כך שהוא לא שמר עליו כראוי, ולכן הוא יהיה חייב בדיני אדם. ורבי יוחנן חלק על ריש לקיש ואמר, שאפילו במקרה שהוא מסר לו שלהבת, הדין שהוא פטור בדיני אדם, מה איתה מה? כי צוותא דחרש גרמה לו. אחיזת החרש בשלהבת היא זו שבפועל גרמה לנזק. למרות שבצורה טבעית, החרש אמור היה להתרחק מהאש. ולא מחייב לשיטת רבי יוחנן, אדם המוסר בערה ביד חרש שוטה וקטן, עד שימסור לו ערכה מושלמת להכנת אש. וזה גבזה, קוצים, הפכנו דף, סלטה שזה עצים דקים, ושרגה, נר דולק. שבמידה והוא מסר לו ערכה מוכנה להדלקה, דהו ודאי מעשה דידי גרמו. שזה ודאי נחשב שהמעשה שהמוסר נתן את הערכה לחרש שוטה ולקטן, זה מה שגרם את ההזק. ציטוט מהמשנה, שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, וכבר הזכרנו פעם שכאשר מופיע וכו', אז המיקוד הוא על המשך הציטוט מהמשנה. במקרה שלנו, המיקוד הוא על המשפט, בא אחר וליבה, המלבה חייב. ואמר על כך רב נחמן בר יצחק, מן דתני, מי שגרס במשנה ליבה, לא משתבש, הגרסה שלו היא נכונה. וגם, אומן דתני, מי ששנה לא את המילה ליבה, אלא את המילה ניבה, גם הוא לא משתבש, הגרסה שלו גם היא נכונה. מפני שניתן להשתמש בשתי הלשונות, במשמעות של אדם שמוציא רוח מפיו לאש. הוא מפרט את הגמרא. מן דתני, מי ששנה במשנה את המילה ליבה, לא משתבש, והגרסה שלו נכונה, מפני דכתיב. כאשר משה רואה את המלאך בסנה, וירא המלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, ויער, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. והמילים בלבת אש מתייחסים לשלהבת או ללהבה, ולכן נכונה הגרסה שמשתמשת במילה ליבה. מאן דתני, וגם מי ששנה את המילה ניבה, והכוונה כשאדם מדבר ומנענע שפתיו ורוח יוצא מהם, גם הוא לא משתבש וזה גרסה נכונה, דכתיב. פסוק בישעיהו נקרא בפנים, בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר אדוני ורפתיו. הרי שהמילה ניבה מקורה במילה ניב שפתיים. ציטוט מהמשנה, ליבתה הרוח כולם פטורים, ועל כך מביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. במקרה שליבה האדם ובמקביל וליבתה הרוח, אז אם יש בליבויו לבד כדי ללבותה את האש הוא יהיה חייב, ואם לאו הוא יהיה פטור. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא אמי, מדוע הוא יהיה פטור? במקרה שאין בליבוי שלו מספיק כדי ללבות את האש, מדוע שלא ליהווה כזורה ורוח מסייתו? שאחת מילה מתת אבות מלאכות זה הזורה, אדם שזורק באוויר את התבועה והרוח מסייעת לו להפריד בין הקש לבין הגרעינים. והוא חייב משום מלאכה בשבת, אף על פי שהרוח מסייעת לו כשהוא מגביע את התבועה ברחת, דהיינו בכלשון. ומדוע שונה הדין שאמרה הברייתא, שאם אדם לא יכל ללבות את האש לבד, והוא ליבה אותה יחד עם הרוח שהוא יהיה פטור. מביאה על כך הגמרא ארבע תשובות. תשובה ראשונה אמר אביי, אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא באיזה מציאות מדובר, כגון שליבה האדם מצד אחד של האש, וליבתו הרוח מצד אחר. ולכן זה לא דומה לזורה ורוח מסייעתו, כי הפעולה שלו ושל הרוח הן פעולות הפוכות. תשובה שנייה, רבא אמר שבברייתא מדובר, כגון שליבה ברוח מצויה, וליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה. מסביר רשי, כשהוא התחיל ללבות, לא הייתה הרוח נושבת בחוזקה, ולא היה מבעיר על ידי שהוא הצטרף לרוח. אבל אז באה הרוח שאינה מצויה ולבטה את האש, וזו מציאות שהאדם לא העלה על דעתו, ולכן הוא יהיה פטור. מה שאין כן זורה, לעניין חיוב בשבת, יכול להשתמש לצורך הזריעה גם ברוח מצויה, ולכן הוא מתכוון לכך. זאת אומרת שהברייתא דיברה על מקרה פרטי, שהאדם ליבה ברוח מצויה, וזה לא היה מספיק כדי להבעיר את האש, אבל אז הגיע רוח שאינה מצויה, ולדבר הזה הוא לא התכוון, ולכן הוא פטור. מה שאין כן זורה בשבת, שכאשר הוא זורק את התבואה לאוויר, הוא מתכוון להשתמש ברוח המצויה. תשובה שלישית, רב זעירא אמר, כגון דצמרה צמורי. מסביר רש"י שזה לשון חמימות, כלומר שהוא לא נפח ממש אוויר, אלא בנשימה, כדרך המחמם בנשימתו את ידיו, דאין זה כלל ליבוי. זאת אומרת שהברייתא דיברה על מקרה פרטי, שהאדם לא נפח אוויר שיכול באמת היה לעשות משהו לליבוי האש, ולכן זה לא נחשב שהוא הצטרף לרוח, אלא הרוח היא זו שבעיקר ליבתה את האש. המכנה המשותף של שלוש התשובות הללו, שהם העמידו את הברייתא במקרה ספציפי, מתוך הסכמה להנחת היסוד של השאלה, שניתן להשוות בין זורה ורוח מסייעתו בשבת, לבין אדם שמלבה את האש ורוח מסייעתו. מה שאין כן התשובה הרביעית, רבשי אמר, כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו, הנימילי זה דווקא לעניין שבת, מפני דמלכת מחשבת עשרה תורה. וכיוון שנתקיימה מחשבתו, הוא חייב, מפני שנוח לו ברוח שמסייעת לו. אבל הכה, כאן בברייתא, הנושא הוא נזיקין, וזה הרי גרמה באלמאו, שהוא לא עושה מעשה בידיים, שהרי לולי הרוח הוא לא היה מצליח לגרום את ההזק, ולכן זה נחשב לגרמה, וגרמה בנזקין פטור. כך שנקודת המוצא של רבשי, הפוכה מנקודת המוצא של שלוש התשובות הראשונות, כי הוא דוחה את הנחת היסוד של השאלה, וטוען שליבוי האש בסיוע צמוד של הרוח, אינו נחשב כמעשה, אלא נחשב כגרמה. ובשבת חייבו על כך מטעם אחר, כי בשבת לא מחייבים על מעשה, אלא על מלאכת מחשבת. ואומרת המשנה, השולח את הבערה ואכלה עצים או אבנים או אפר, הדין שהוא חייב, משום שנאמר, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבערה. ואומרת הגמרא, אמר רבה, למה לי דכתב רחמנה, לאיזה צורך כתבה התורה, גם קוצים, גם גדיש, גם קמה וגם שדה? האם לא ניתן היה להסתפק באחד מהדברים? ועונה הגמרא צריכי, היה צורך לתורה לפרט את כל הדברים. מפני, דהי כתב רחמן הקוצים, הווה אמינא, אז היה עולה על דעתי לומר, שדווקא קוצים הוא דחייב רחמנה את המבעיר, משום דשכיח אש גביו. היות שלקוצים יש ערך כספי מאוד נמוך, אז אין בני אדם נזרים בהם, שהרי לכך הם עומדים. אז יש צד לומר, שדווקא בקוצים חייבה האש, מפני ושכיח דפשה, שמצוי שאדם יפשע ויבעיר קוצים ללא השגחה. אבל שריפה של גדיש דלא שכיח אש גביו, שלא מצוי ששורפים גדיש, שהרי יש לו ערך כספי גבוה, ולא שכיח דפשע, ולא מצוי שאדם יבעיר גדיש, אימה לא. אז תאמר שהתורה לא תחייב אותו במקרה והוא הדליק גדיש, מפני שהוא כנראה אנוס היה. לכן הייתה התורה צריכה לומר גדיש, והיא כתב רחמן הגדיש, הווה אמינא, אז היה עולה על דעתי לומר, שדווקא בגדיש חייב רחמנה את המבעיר, משום דהפסד מרובהו. אבל המבעיר קוצים דהפסד מועט הם, אימה, תאמר שבמקרה כזה לא יהיה חייב המבעיר. ולכן הייתה התורה צריכה לומר גם קוצים. והמילה כמה, למה לי? לאיזה צורך פירטה את זה התורה? מה כמה בגלוי? אף כל בגלוי. ומזה לומדים לפתור על נזקי תמון באש. ולרבי יהודה דמחייב הנזקי תמון באש, אז המילה כמה, למה לי? עונה הגמרא שלשיטת רבי יהודה זה בא לרבות כל בעלי קומה. שאף אם נשרפו בעלי חיים ואילנות, יהיה המבעיר חייב לשלם. וממילא נשאלת השאלה, ורבנן שחלקו על רבי יהודה, את הדין שלרבות כל בעלי קומה מנהלו. מאיכן הם לומדים אותו? עונה הגמרא נפקא להו, הם מוציאים את הלימוד הזה, מכך שאמרה התורה את המילה או לפני המילה הקמה. וממילא נשאלת השאלה, ורבי יהודה, מה הוא לומד מהמילה או? עונה הגמרא שהמילה או מבעלה נצרכת לרבי יהודה כדי ללמוד לחלק. כי אם התורה לא הייתה אומרת את המילה או, אז היינו יכולים בטעות לומר שהחיוב לשלם על נזקי אש זה דווקא אם האש אכלה גם קוצים, גם גדיש, גם קמה וגם שדה. שואלת הגמרא ורבנן את הדין של לחלק מנהלו. מאיכן הם לומדים אותו? עונה הגמרא נפקא להו, הם מוציאים את הדין הזה מזה שכתוב או השדה. וממילא נשאלת השאלה ורבי יהודה מה הוא לומד מהמילה או השדה? עונה הגמרא, היידה דכתב רחמנה, אגב כך שהתורה כתבה או הקמה, היא שמרה על אחידות לשונית, ולכן כתב הפסוק גם את המילים או השדה. וממשיכה הגמרא ושואלת, המילה שדה למה לי? לאיזה צורך אמר אותה הפסוק? עונה הגמרא לאטויי, זה בא לרבות את המקרה של היחכה נירו וסכסכה אבנה, שהאש גרמה נזק על ידי שהיא השחירה את החרישה או את האבנים בשדה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ולכתוב רחמנה את המילה שדה ולא בי הנח. מדוע לא הסתפקה התורה וכתבה את המילה שדה? וזה היה מייתר את כל הלימודים הקודמים, שהרי המילה שדה כוללת את כל מה שבשדה. מתרצת הגמרא צריכה. היה צורך לומר גם את כל הלימודים הקודמים. דהי כתב רחמנה רק את המילה שדה. הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שרק מה שבשדה, אין, אכן חייב עליו המבעיר, מידי אחרינה לא. ולא על דברים אחרים, שהשדה בפשטות זה תבואה, ולא נזק שנגרם לקרקע ממש. כמה שמלה? לכן כתבה התורה במפורש גם כמה, שהיא מתייחסת לתבואה, ולכן בהכרח המילה שדה באה לרבות נזקים שנגרמו לגופה של קרקע מחמת השריפה. ומכאן מתחילה הגמרא להביא אגדתא. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אין פורענות באה לעולם, אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחילת, אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר, כי תצא אש ומצאה קוצים, ומתי אש יוצאה בזמן שקוצים מצויים לה, שזה הרשעים, ואינה מתחילת, אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר, ונאכל גדיש, וזה נלמד באופן הבא, ואכל גדיש לא נאמר, שאז היינו מבינים שהאש קודם אכלה את הקוצים ואחר כך את הגדיש, אלא ונאכל גדיש, שנאכל גדיש כבר, עוד לפני שנאכלו הקוצים. תני שנה רב יוסף את הברייתא הבאה. מה ידכתיב? מה משמעות הפסוק שנאמר לבני ישראל, בלילה שהשם יקה את הבכורות במצרים, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, מפני, כיוון שניתנה רשות למשחית, אז הוא אינו מבחין בין צדיקים לרשעים, ולא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה, והמקור לכך שנאמר, פסוק בחזקאל נקרא בפנים, ואמרת לאדמת ישראל, כה אמר אדוני, הנני אלייך, והוצאתי חרבי מתארה, והכרתי ממך, צדיק ורשע. קודם צדיק, ולאחר מכן רשע. בעקבות כך, בכי בחר רב יוסף. כולי היי נמי, לעין דומין? האם להבל חשובים הצדיקים שקודמים לפורענות? אמר לי, ענה לו אביי, תיבותא הוא לגביו. זה טובה לגבי הצדיקים שהפורענות מתחילה דווקא בהם, דכתיב. פסוק בישעיהו נקרא בפנים, הצדיק עבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הסבר נוסף מצאתי בהספד שנשא הרב דודקביץ' רב היישוב יצהר בהלוויית החייל הקדוש יונתן לובר השם מקום דמו, שאחרי שהוא סיפר שהרב אוירבך זצ"ל היה רגיל לומר איזה קברי צדיקים יש פה בהר הרצל והוא התכוון לקברי החיילים, הוא אמר הטובים לא נלקחים על ידי ריבונו של עולם, הם צועדים ראשונים. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, הפכנו דף, לעולם ייכנס אדם בכי טוב, דהיינו, בעוד החמה זורחת, הוא ילין במלון ולא ימתין עד שתחשך, ויצא בכי טוב, וגם לבוקר לא ישכים לצאת עד שיעיר היום. והשימוש בלשון כי טוב ביחס לאור זה לישנה מעליה, לשון מעולה, שהרי נאמר במעשה בראשית, וירא אלוקים את האור כי טוב, כבא לומר, טוב הוא לצאת בו ולהיכנס בו מפני המזיקין והליסטים. והמקור להנחיה הזו שנאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, ומביאה הגמרת תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. כאשר יש דבר בעיר, כנס רגליך, והמקור לכך שנאמר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ואומר בנוסף לכך פסוק בישעיהו, לך מי בוא בחדריך וסגור דלתיך בעדיך, ואומר בנוסף לכך פסוק בספר דברים, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרה, מהי ואומר? מדוע הברייתא לא הסתפקה בפסוק הראשון מספר שמות והביאה שני פסוקים נוספים? מבארת הגמרא, אם הברייתא הייתה מביאה רק את הפסוק הראשון ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, אז וכי תימה, אולי תאמר הני מילי בלילה, שכאשר יש מגפה בעיר אל תצא בלילה החוצה, אבל ביממה לא, אולי ביום לא צריך להישאר בבית, תשמע, אז בוא שמע את הפסוק מישעיהו, לך עמי בוא בחדריך וסגור דלתיך. וההנחיה הזו לא מוגבלת רק ללילה. אבל אם הברייתא הייתה עוצרת פה, וכי תימה, אז אולי תאמר, הני מילי היכה דליקה אימה מגבי. זו ההנחיה שהיא דווקא אחד שאין אימת מוות של מלאה בתוך הבית ולא בגלוי כל כך. אבל איך הדאיקה אימה מגבי, אבל אולי איכן שאימת המוות נמצאת בגלוי אפילו בתוך הבית, אז כי נפי כתב בין אין שבצבת בעל מטפי מעל. אז אולי עדיף שיצא האדם בחוץ וישב יחד עם אנשים נוספים. תשמע, לכן הביאה הברייתא את הפסוק השלישי, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. שאף על גב דמחדרים יש אימה, אל תצא החוצה, מפני שמחוץ תשקל חרב. הוא מספר את הגמרא, רבה בעידן ריתחה, בזמן שהיה בעירו דבר, הווה שכר כאווה. הוא היה סותם את חלונות ביתו, מפני דכתיב בירמיהו, כי עלה מוות בחלוננו. ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא, בשעה שיש רעב בעיר פזר רגליך. דהיינו, לך תחפש מזון במקום אחר, והמקור לכך שנאמר, ויהי רעב בארץ וירד עברה מצרימה לגור שם, כי כבד הרעב בארץ. ובנוסף לכך ואומר, בהפטרה של פרשת מצורע, שמספר הנביא, וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער, ויאמרו איש של רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, ולכן הם החליטו ללכת למחנה ארם. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא מהי ואומר, מדוע לא הסתפקה הברייתא בפסוק הראשון, והביאה גם את הפסוק מספר מלכים? מבארת הגמרא, אם הברייתא הייתה מביאה רק את הפסוק הראשון, שאברהם ירד למצרים בגלל שהיה רעב בארץ ישראל, וכי תאימה, אז אולי תאמר, הני מילי, ההנחיה הזו, ללכת לחפש מזון בשעת רעב, זה רק היכה דלק הספק נפשו. רק כאשר אין סכנת מיטה במקום אליו אתה הולך, אבל אולי היכה דאי כספק נפשו, במקום אליו הולכים לחפש מזון, אז אולי לא מותר ללכת לשם. תשמע, לכן בוא שמע, את הפסוק על ארבעת המצוראים שאמרו, לכו וניפלה אל מחנה ארם, אם יחיונו נחיה. הרי שבשעת רעב, מותר ללכת לחפש מזון גם במקום שיש ספק נפשות. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. כאשר יש דבר בעיר, אל יהלך אדם באמצע הדרך, מפני שמלאך המוות מהלך באמצע הדרכים. והסיבה לדבר, דכיוון דיהי ולרשותה, שמכיוון שניתנה הרשות למלאך המוות להרוג, מסגי להדיה, אז הוא מהלך בגלוי. לחילופין, כאשר יש שלום בעיר, אל יהלך אדם בצידי דרכים, דכיוון דלית ללמלאך המוות רשותה, מכבי חבוי היו מסגי, אז הוא מתחבא בצידי הדרכים. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. דבר בעיר, אל ייכנס אדם יחיד לבית הכנסת, מפני שמלאך המוות מפקיד שם כליו. והני מילי, וזה דווקא, היכא דלא קרו בית דרדיקי. אם זה בית כנסת, שלא מלמדים שם תינוקות, ולא מצלו בעשרה, או שלא מתפללים שם עשרה. כי ביטול תורה, או היעדר תפילה בציבור, זה דבר שגורם לקטרוג. תנו רבנן, שנו רבותינו. כלבים בוכים, זה סימן שמלאך המוות בא לעיר. כלבים משחקים, זה סימן שאליהו הנביא בא לעיר. ומסייג את הגמרא, ואני מילי והסימנים הללו, זה דווקא דלת בהו נקבה. שבחבורת הכלבים אין נקבה, כי אם יש שם נקבה, אז קולות השחוק או קולות הבכי הם בגללה. ומספר את הגמרא, ייטיב ישבו רב עמי ורב אסי קמי לפני דרבי יצחק נפחה. מר אמר לי, אחד מהם אמר, ביקש ברבי יצחק נפחה, למה מר שמעתת? תלמד אותנו דבר הלכה. ומר אמר לי, והשני אמר לרבי יצחק נפחה, למה מר אגדת? תלמד אותנו דבר אגדה. וכאשר פתח רבי יצחק נפחה למימה מרגדת ולא שב יקמה, מי שביקש לשמוע דבר הלכה לא נתן לו לדבר. וכאשר הוא פתח למימה שמעתת ולא שב יקמה, אז מי שביקש ללמוד אגדת לא נתן לו לדבר. אמר להם רבי יצחק נפחה לרבם ורבסי, הם שואל לכם משל למה הדבר דומה. לאדם שיש לו שתי נשים, אחת ילדה, דהיינו צעירה, ואחת זקנה. הילדה מלקטת לו את השערות הלבנות, והזקנה מלקטת לו את השערות השחורות, אז נמצא שהוא קרח מכאן ומכאן. כך אתם לא נותנים לי לומר לא דבר הלכה ולא דבר אגדה. אמר להם רבי יצחק נפחה, איהא אחי, אם כאן, אימא לכו מילתא, אני אומר לכם דבר דשביא לטבייך, שראוי לשניכם, כי יהיה בו גם הלכה וגם אגדה, שכתוב בתורה כי תצא אש ומצאה קוצים, והמילה תצא הכוונה מעצמה, ואמר הפסוק שלם ישלם המבעיר את הבערה. שכך אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם את הבערה שהבערתי, שהרי אני הצעתי אש בציון שנאמר, פסוק במגילת איכה, ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש שנאמר, פסוק בזכריה, ואני אהיה לנאום אדוני חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. עד לכאן זה דבר האגדה. מכאן שמעת את הדבר ההלכה, פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו, מסביר רש"י, שבהתחלה כתוב, כי תצא משמע מעצמה יצאה האש, דהיינו שאדם הדליק בתוך שלו והלכה ודלקה בתוך של חברו. וסיים הפסוק בנזקי גופו, שהרי קראו מבעיר בידיים, שנאמר שלם ישלם המבעיר, וזה בא לומר לך שאישו היא משום חציו. כאדם הזורק חץ שמזיק למרחוק, שהרי האדם עצמו עשה את הדבר, אז כך גם, בעברת האש האדם מבעיר אותה, ויצאה ממנו האש, וזה נחשב שהוא הבעיר אותה לחייבו בארבעה דברים במידה והוזק באדם. ומביאה הגמרא דרשות נוספות בעניין נזקי אש. כתוב בספר שמואל, ויתאבד דוד ויאמר, מי ישכן עם מים מבור בית לחם אשר בשר? ובעקבות כך, ויבקעו שלושת הגיבורים במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשר. והיות שהמילים אשר בשר מרמזות לסנדרין, זקני השער, שואלת הגמרא, מה יקמי בא אלי? איזו הלכה רצה דוד המלך לברר? ומביא על כך הגמרא שלושה פירושים. פירוש ראשון, אמר רב ואמר רב נחמן, תמון באש כמבעלה. מסביר רשי, מעשה בא לפניו במחנה ששרפו אנשיו גדיש של ישראל, ונצרח דוד המלך לשאול דבר הלכה, האם הם חייבים לשלם על כלים התמונים בגדיש. איקר רבי יהודה שמחייב על תמון, איקר רבנן שפותרים בתמון, ופשטולי מי דפשטולי. וענו לו חכמים מה שענו לו. פירוש שני, רבונה אמר, גדישים דסעורים דישראל הוו, דהוו מתמרי פלישתים בו. הפלישתים היו מתחבאים בתוך גדישי סעורים של ישראל. ואין שאלה במקרה כזה שמותר ודאי לשרוף את הגדישים. בוודאי שאין שום צורך לסכן את חיילי צבא הגנה לישראל כדי לשלוף את הפלישתים בפינצטה מתוך הגדיש. וכמי בא אליי, אלא שיסתפק דוד ביחס לחיוב הממון. מהו להציל עצמו בממון חברו? האם במקרה כזה הוא מתחייב לשלם על שריפת הגדיש? שלחו לי סנהדרין את התשובה הבאה, ודאי שאדם יכול להציל עצמו בפיקוח נפש בממון חברו, אבל אסור להציל עצמו בממון חברו, דהיינו, חייב האדם לשלם על כך. אבל אתה דוד, מלך אתה, ומלך פורץ לעשות לו דרך, ואין מוחים בידו. ולכן אתה לא חייב לשלם על כך. פירוש שלישי, ורבנן ואיתימה ויש אומרים שרבא בר מרי אמרו, מצד אחד, גדישים דסעורים דישראל אהבו, ומהצד השני, וגדישים דעדשים דפלישתים אהבו. וכמי באי עליהו ונשאלה לדוד השאלה הבאה, מהו ליטול גדישים של סעורים דישראל כדי ליתן לפני בהמתו? דהיינו, לתדלק את המרכבה ארבע ואת הנמר, על מנת בתמורה לשלם בגדישים של עדשים דפלישתים. שלחו להסנדרין את התשובה הבאה, פסוק ביחזקאל, חבול ישיב רשע, גזלה ישלם, שאף על פי שגזלה משלם, רשע הוא. ולכן לאדם רגיל, אסור לגזול על מנת לשלם אחר כך. אבל אתה דוד, מלך אתה, ומלך פורץ לעשות לו דרך, ואין מוחים בידו. עד לכאן שלושת הפירושים, ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר, שזה הפירוש השלישי שדוד רצה להחליף את הגדישי שעורים של ישראל בגדישי עדשים של פלישתים. היינו דכתיב חד קרב, ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים, וכתיב חד קרב, ותהי חלקת השדה מלאה שעורים. הסיפור כתוב בתנ"ך בשתי מקומות, גם בספר שמואל ב' פרק כ"ג וגם בספר דברי הימים א' פרק י"ד. והפירוש השלישי מסתדר היטב עם השינוי שבספר שמואל כתוב שחלקת השדה הייתה מלאה עדשים, ובדברי הימים כתוב שחלקת השדה הייתה מלאה שעורים. אלא למאן דאמר למיתלי, לפי הדעה השנייה, שדוד התכוון לשרוף את הקדישי שעורים די ישראל שפלישתים התחבו שם, מהי באי עלו לעד נתרי קראי, לשם מה שינה הנביא בלשונו, ואמר בספר שמואל שחלקת השדה הייתה מלאה עדשים, ובספר דברי הימים שחלקת השדה הייתה מלאה שעורים. אמר לך, יענה על כך רבונה, שבא הנביא לומר, דהבו נם מקדישים דעדשים די ישראל, דהבו מתם רבו פלישתים. שזה בא להשלים את התמונה, שהפלישתים התחבו לא רק בקדישי שעורים, אלא גם בקדישי עדשים. ממשיכה הגמרא ושואלת, בישלמה מסתדר לי למאן דאמר למיקלה, שדוד התכוון לשרוף את הקדישים בהם הסתתרו פלישתים, היינו דכתיב, אז זו הסיבה שכתוב, והתייצב בתוך החלקה ויציליה, שהוא הציל שלא ישרפוה, הועיל ואסור להציל את עצמו בממון חברו. אלא למאן דאמר שזה הפירוש השלישי להחלופה, שדוד התכוון להחליף את קדישי השעורים של ישראל עם קדישי העדשים של הפלישתים, מהי הכוונה בפסוק ויציליה? עונה על כך הגמרא שהכוונה, דלא שווה כלאו להחלופה. שלמרות שהסנהדרין אמרו לו שהוא מלך ומותר לו, הוא הציל את השדה בכך שהוא לא נתן לבצע את ההחלפה. וממשיכה הגמרא ושואלת, בישלמה הניתרתי, נוח לי להבין לפי שני הפירושים האחרונים, היינו דכתיב, זו הסיבה שכתוב טרק ראי. את שני הפסוקים, בדברי הימים מלאה עשורים, ובספר שמואל מלאה עדשים. הפכנו דף, אלא למאן דאמר שזה הפירוש הראשון, שטמון באש כמי בא אלי, שדוד שלח לסנהדרין שאלה מה דין הדברים שהיו טמונים באש, אז אם כך, מה היא באה אלי קראי? לשם מה שינה הנביא ואמר בספר שמואל עדשים ובספר דברי הימים שעורים. אמר לך, יענה על כך רבה, שלדוד היו שתי שאלות, שאלה אחת תמון וחד המהנח כמי בא אלי, ושאלה נוספת מאחת משני הפירושים האחרים. וממשיכה הגמרא ושואלת, בישלמה למאן דאמר אני תארתי, מסתדר לי שני הפירושים האחרונים, היינו דכתיב, וזו הסיבה שכתוב ולא עבד דוד לשתותם. כי פירוש הדבר שאמר דוד, כיוון דאיקה איסורה לא ניחה לי. אמנם לי הדבר מותר מצד שאני מלך, אבל כיוון שיש איסור בדבר לאזרח הפשוט, אני לא רוצה לנהוג כך. אלא למאן דאמר שזה הפירוש הראשון שטמון באש כמי בא אלי, שדוד שלח לסנהדרין שאלה בהלכה, מה דין טמון באש, האם כרבי יהודה או כרבנן, מכדי, אז הרי גמרא הוא דשלחו לי. הם שלחו לו את ההלכה שהוא ביקש לדעת. אז אם כך, מהי הסיבה שלא עבד דוד לשתותם? מבארת הגמרא שהכוונה דלא אמרינו משמיו, שהוא לא רצה לומר את דבר ההלכה משמם של אותם לוחמים שסיכנו את חייהם כדי להביא את התשובה של הסנהדרין, מפני שאמר דוד כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, כל המוסר עצמו למות על דברי תורה, אין אומרים דבר הלכה משמו. הוא מסביר המהר"ל בחידושי אגדות במקום, שאומנם בדרך כלל אנחנו אומרים דבר בשם אומרו, כי כך אנחנו מביאים גאולה לעולם. אבל אסור לאדם להכניס את עצמו לפיקוח נפש על מנת ללמוד תורה, והם סמכו על הנס ללך במקום סכנת נפשות, אז אין ראוי לעשות נס וגאולה על ידיהם. וזה לא סותר את הכלל ששלוחי מצווה אינם ניזוקים, כי כאן מדובר על מציאות ששכיח הזקה. ונאמר שם בסוף הפסוק, ויסך אותם לשם. ושואלת על כך הגמרא, ביש למלא מן דאמרה ניתרתי. נוח לי להבין, לפי שני הפירושים האחרונים, שהסיבה שנאמר ויסך אותם לשם, משום דאבד לשם שמיים. שהוא החמיר על עצמו, כיוון שיש בדבר איסור לגבי אדם מהשורה, אז זה נחשב כניסוך מים לפני השם. אלא למאן דאמר שזה הפירוש הראשון, שנושא השאלה ששלח דוד לסנהדרין היה טמון באש, ובסופו של דבר לא עבד דוד לשתותם, הוא לא אמר את ההלכה בשם הגיבורים שהביאו אותה, אז מהי המשמעות של ויסך אותם לשם? עונה הגמרא, דאמרינו משמע דגמרא. שהכוונה שהוא לא אמר את ההלכות משמע, אלא אמר את ההלכה באופן כללי בשם חכמי בית המדרש. ואת זה קינה הפסוק, ויסך אותם לשם. עד לכאן דף סמך. למעוניינים בהרחבה, הביאה הגמרא את דברי רבי יצחק על הפסוק, כי תצא אש ומצא קוצים. ובהקשר לכך, נלמד פיוט של רבי שלמה אבן גבירות ליוד זין בתמוז. שאין נאסר אשר נמסר ביד בבל וגם סעיר, לך יהמה זה קמה ויתחנן כבן צעיר, מולך צור בלב הצור המיית מאב יסיר, יום גבר האויב ותיבקע העיר. לזאת יקף ואספוק כף ביום חמש כראוני, עלי רגל העגל הלוחות יצאוני, ולחד צר עיר מבצר ובסוגר הביאני, וגם השמיד התמיד ומעשותו כלעני, והוא שם אליל באכל כליל, ודתך צר באש הבעיר. מאוד אתחל ואתחלחל ביום שדי חשפני, והשפיפון מצפון כשיבולת שטפני, ונהג שבי ארץ צבי כמו כדור צנפני, ויום חשך מאור ששח ליד פרס דחפני, ושלח יד איש צייד והצפיר והסעיר. הוד ליבי ומסגבי, הלעד הפכה יאשן, הלא תראה עם נלאה אשר הושחר כמו חבשן, גדור פרצי בבן פרצי ומחדק לקוט שושן, בני בית זבול ואשב גבול הכרמל והבשן, ועין פקח ונקם כך מעצר ומדישן, שפוט אלם ואז ישלם המבא והמבעיר. את הפיוט כתב רבי שלמה בן יהודה אבן גבירול, שהיה משורר ופילוסוף יהודי בתור הזהב של יהדות ספרד, מגדולי המשוררים שקמו בספרות העברית לדורותיה. כתיבותו העמוקה, העשירה המורכבת והמליצית, מאופיינת בשוני וייחוד רב. הוא כתב את החיבור הפילוסופי החשוב מקור חיים, כאשר לאורך השנים הספר השתמר בלטינית בלבד, בכנסייה, ומחקריו של החוקר שלמה מונק הוכיחו שהספר נכתב בידי אבן גבירול ועוררו סנסציה. המשורר נתן יונתן כתב סונטה בשם אבן גבירול, המנסה לפענח רבדים שונים מדמותו גאונית, המיוחדת, השונה והמסתורית, האניגמטית של רבי שלמה אבן גבירול. בשנת 1629 יצא לאור ספרו של רבי יוסף שלמה דלמדיגו בשם מצרף לחוכמה, שבו מסופר וכן אמרו על רבי שלמה אבן גבירול שברא אישה והייתה משרתת לו, וכאשר הלשינו על המלכות הראה להם שלא הייתה בריאה והחזירה לקדמותה לחתיכות וחוליות עץ שמהם נבנית, וכדומים הרבה שמועות בפי הכל, בפרט בארץ אשכנז. שי אגנון הרחיב מעט אגדה זו בסיפור עידו ועינם. ונקרא מאמר קצר מאת דוקטור עדן הכהן לנתח את הפיוט, ובסופו הקשר לסוגיה שלנו. נקודת המוצא של הפייטן היא דווקא תלאות ההווה, שאין נאסר אשר נמסר ביד בבל וגם סעיר. הוא מבקש מן הקדוש ברוך הוא כי יפנה אל עמו המסור כבר שנים רבות ביד בבל, כינוי רווח לשלטון הערבים, ובידי סעיר, אף הוא כינוי שכיח ביותר למלכויות הנוצרים השונות. בראשית הפיוט סוקר אפוא הפייטן את מצב האומה בימיו. הוא מוצא כי היא משועבדת בכל תפוצותיה, ומתבקשת לישועה מכל מעניה. בין שהם מוסלמים הם ובין שהם נוצרים. יום י' זין בתמוז, היום אשר בו גבר האויב ותיבקע העיר, איננו משמש אם כן, אלא כגורם מזמן לעיון בסבלה המתמשך של כנסת ישראל בארצות גלותה השונות. במחוזת השנייה הולך הפייטן ומפרט בקיצור נמרץ את חמש הפורענויות שירו לישראל בי' זין בתמוז. הוא איננו מייחד אלא טור אחד לכל אחת מן הפורענויות, ומקפיד שלא להרחיב באף אחת מהם. את הפורענויות הרביעית והחמישית אף דחס הפייטן בטור אחד, והוא שם אליל בהיכל כליל, שהכוונה הוא עמד צלם בהיכל, ודתך באש אוויר, והכוונה ששרף אפוסטומוס הרשע את התורה. אחר שמילא הפייטן את חובתו ביחס לענייני דיומה, הוא חוזר ומרחיב את העיון במשמעותו ההיסטורית הרחבה של יום י"ז בתמוז. עיקר חשיבותו של יום זה הוא בעצם היותו חוליה ראשונה בתהליך שעבוד מתמשך, שלמעשה לא הסתיים גם בימיו של הפייטן. בי"ז בתמוז התחוללה הבקעת העיר, שהובילה בסופו של דבר לגלות בבל. והשפיפון, שהנחש זה כינוי לבבל בכמה מדרשים, מצפון כשיבולת שטפני, ונהג שבי ארץ צבי, שהמשיכה היה בשלטון מלכות פרס, ליד פרס דחפני, שהייתה רק מבוא לשיעבוד למלכות יוון, והצפיר הסעיר, שזה מלכות יוון על פי דניאל, ושאחריתה איננה אלא השיעבוד לאדום, הלא היא רומא, שלימים זוהתה עם הכנסייה הנוצרית, שיעבוד המתמשך אף בימיו של אבן גבירול, ושלח יד איש צייד, שזה עשיו, אבי אדום, איש יודע ציין. ובתום המסע במרחב ההיסטורי של עם ישראל, שב הפייטן ועוסק במחוזת האחרונה של הפיוט בצרות ישראל בהווה, שהן באמת מוקד עניינו. לעם הנלאה שמחמת צרותיו הושחר כמו כבשן, ושהוא כשושן הנתון בין הקוצים, מבקש הפייטן מחד גיסא הגאולה בארצו ובניין המקדש, ומאידך גיסא נקם ממשעבדיו. מעצר ומדישן, שזה כינוי למלכויות הנוצרים. חתימת הפיוט מעניינת במיוחד. המשורר מבקש, שפוט אילם ואז ישלם המבאה והמבעיר. ולכאורה, המבאה והמבעיר, על פי המשנה בבבא קמא, זה העמים, המרעים והמזיקים לישראל. ומושמעת הבקשה מריבון עולמים, כי הללו ישלמו את מחיר הנזק שגרמו לישראל. אולם, אין זה הביור היחיד האפשרי לתור זה. רבי שלמה איבן גבירול תלמיד חכם מופלג היה. ולא ייתכן כי לא הכיר את הדרשה בסוגיה שלנו, על הפסוק כי תצא אישו מצא קוצים, תצא מעצמה, שלם ישלם המבהיר את הבערה. אמר הקדוש ברוך הוא עליי לשלם את הבערה שהבערתי. אני הצעתי אש בציון שנאמר ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה, ואני עתי לבנותה באש שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. על פי הדרשה הנועזת של רבי יצחק נפחה, המבהיר אינן עוד אומות העולם המראות לישראל, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שהבהיר את הבערה והצית אש בציון, ולפיכך עליו לשלם את הנזק שחולל. ולכן סובר דוקטור עדן הכהן, שמאחרי התחינה הנרגשת שמשמיע הפייטן לפני קונו, מסתתרת תביעה נחושה. אתה ריבונו של עולם, הצעת אי אז ביום י' זין בתמוז את ראשית הבערה, לפיכך עליך לשוב ולפקוח עיניך על אומתך, ולפצותה על העוול שגרמת לה.